תמורה דף ג', מתחילים בעזרת השם, שש שורות מלמעלה, אחרי הנקודתיים, המרמר. אדם שלא יהודי, מקדיש קורבן לבית המקדש. הוא יכול להקדיש. מה ההלכות של הקורבן שלו? הגמרא מביאה פה ציטוטים מברייתא, שמלמדים את ההלכות, איך מתנהגים עם קורבן כזה. למדנו בברייתא, המרמר, הגרסה פה, קודשי עובדי כוכבים לא נהנין. זאת אומרת, אם אדם שאינו יהודי מקדיש קורבן, אסור ליהודי ליהנות מהקורבן הזה. זה מעילה בהקדש, אבל מצד שני ולא מועלין. זאת אומרת, אם האדם בכל זאת נהנה, הוא לא חייב מדיני מעילה. זה היה בשוגג, הוא לא חייב לשלם את הקרן ממה שהוא נהנה ולהוסיף עוד חומש ולהביא קורבן השם מעילות. אם זה היה במזיד, הוא לא יקבל מלכות. מה הסיבה? למה לא נהנין לכתחילה? מדרבנן. רבנן תקנו שלא ייהנו מקודשי עובדי כוכבים. ולא מועלין מדאורייתא, כי מדין תורה אין דין מעילה בקורבן של עובד כוכבים. מה הייתה מה? למה באמת, איפה אנחנו מוצאים בתורה שאין דין מעילה בקורבן של עובד כוכבים? דכתיב, נפש כי תמעול מעל וחטאה בשגגה. חטאה בשגגה, מה היא חטאה? שהיא נהנתה, המשך של הפסוק, מקודשי השם. היה לה הנאה לאחד מהנפשות של עם ישראל, היה לה הנאה בשגגה מקודשי השם. עכשיו כתוב כאן את הלשון וחטאה. וילפינן גזרה שווה חטא חטא מתרומה. ובתרומה כתיב בני ישראל דווקא ולא עובדי כוכבים. אז גם בקורבנות אין דין מעילה בקורבנות של עובדי כוכבים. עוד הלכה לעניין קורבן של עובד כוכבים, ואין חייבין עליהם, אם אדם אוכל מקורבן של עובדי כוכבים, לא חייבים עליהם משום פיגול נותר ותמה. מה הכוונה פיגול נותר ותמה? פיגול הכוונה, אם בשעת הקרבת הקורבן, המקריב חשב שהוא מקריב את הקורבן על מנת שהוא יאכל אחרי זמנו, אז אפילו אם בסוף הקורבן נאכל בזמנו, הוא כבר נחשב פיגול, ומי שאוכל מבשר של הקורבן חייב קרת. ומה זה הכוונה נותר? הכוונה ששחטו את הקורבן ועשו את כל העבודות של הקורבן כמו שצריך, אבל בפועל זה נשאר אחרי הזמן. יש קורבנות שצריך לאכול אותם תוך יום, קורבנות אחרים שצריך לאכול אותם תוך יומיים. הקורבן הזה נשאר אחרי הזמן שלו. מי שאוכל ממנו גם כן חייב קרת. וגם תמה, אדם תמה שאוכל קורבנות חייב קרת. שלושת הדברים האלה, יש את הדינים האלה בקורבן של עובד כוכבים, אבל אם אדם אכל קורבן עובד כוכבים, קורבן של עובד כוכבים שהיה פיגול או נותר או שהאדם היה תמה, לא יהיה חייב קרת. מאיפה המקור לזה? אז הגמרא מביאה בהתחלה מקור לתמה. דכתיב בה בתומאה. כשאדם תמה אוכל קורבן, כתוב שם, דבר אל אהרון ואל בניו, וינזרו, אלה שתמאים מאהרון ובניו, צריכים להפריש את עצמם מקודשי בני ישראל, דווקא בני ישראל. ולא יחללו את שם קודשי. אז אם כן רואים שלגבי העונש על אכילה של בשר קודשים, כשהאדם הוא תמה, כתוב שם דווקא על בני ישראל יש את החיוב של קרת. אבל אם זה קורבן לא של בני ישראל, אז אין חיוב קרת אם אוכלים קורבן בתומעה. עכשיו, מאיפה יודעים גם על אדם שאוכל נותר, קורבן שנותר מקורבן של עובד כוכבים, שהוא לא יחייב קרת, ויליף נותר בגזרה שווה חילול, חילול מתומה. איפה יש את הלשון חילול בנותר ובתומה? דכתיב גבי תומה בני ישראל ולא יחללו וגומר. כתוב לשון חילול. וכתיב גבי נותר, שם כתוב, ואוכליו, אדם שאוכל בשר שנשאר, בשר של קורבן שנשאר אחרי זמנו, אבונו יישא, כי את קודש השם חילל, כתוב כאן גם כן לשון של חילול, אז זה גם נוהג דווקא בקורבנות של בני ישראל. מאיפה יודעים גם שדין פיגול נוהג רק בקורבנות של בני ישראל? ויליף פיגול, אבון, אבון, בגזרה שווה מנותר. דכתיב גבי פיגול והנפש האוכלת ממנה, אבונה תישא, לשון אבון. וכתיב גבי נותר ואוכליו, אבונו יישא, גם כן לשון של אבון. כי את קודש השם חילל, המשך של הפסוק. אז לומדים שכל שלושת הדברים, גם טומאה, גם נותר וגם פיגול, וחול הוא בני ישראל ולא עובדי כוכבים. בקורבן של עובד כוכבים לא יהיה את החיוב קרת למי שאוכל פיגול, נותר, תמה מקורבן של עובד כוכבים. עוד דין שנאמר לגבי עובד כוכבים שמביא קורבן, והן עושין תמורה. עובד כוכבים לא יכול לעשות תמורה מהקורבן שלו. דכתיב, לא יחליפנו ולא ימיר. על מי זה מדובר? דכתיב, ברש העניין, בתחילת העניין כתוב, דבר אל בני ישראל, הגרסה של הפסוק, ואמרת עליהם, איש כי אפלי נדר בערכך. אז אם כן, רואים שמדובר פה דווקא על בני ישראל, העניין של תמורה, ולא על עובדי כוכבים. לישנה אחרינה, יש לשון אחרת שמביאה מקור אחר מאיפה יודעים שעובדי כוכבים, הקורבן שלהם לא יכולים לעשות בו תמורה, והם עושים תמורה מאיתם, מאיפה המקור לזה? דהית כשה תמורת בהמה למעשר בהמה. הדין שעושים תמורה בבהמת קורבן, לומדים את זה בהקש, יש הקש בינו לבין מעשר בהמה, כי בפרשה שכתובה המצווה המאוד מעניינת של מעשר בהמה, אדם שנולדו לו הולדות, מהבהמות במשך השנה, אז הוא מכניס את כל הוולדות שנולדו השנה הזאת לתוך דיר, מוציא אחת אחרי השנייה, אחד, שניים, שלושה, ארבעה, עד שהוא מגיע לעשירי, מסמן אותו בצבע אדום, והוא יהיה מעשר בהמה. שם בפרשה כתוב, פרשה של מעשר בהמה, הפרשה מתחילה ככה. וכל מעשר, בקר וצון, כל אשר יעבור תחת השבט, העשירי יהיה קודש להשם. אז כתוב שם בפסוק, ולא ימירנו. כתוב פה את העניין של תמורה במעשר בהמה. זה שקש בין מעשר בהמה לתמורת בהמה. טוב, אז אם כן, דין תמורה דומה למעשר בהמה. במעשר בהמה הרי יש הקש בינו לבין מעשר דגן, כי במעשר דגן כתוב עשר, תעשר. מה המילה תעשר באה לרבות? מעשר נוסף, מעשר בהמה, ויש הקש בין מעשר דגן למעשר בהמה. בגבי מעשר דגן כתיב, כי את מעשר בני ישראל דווקא, אשר ירימו להשם. בני ישראל ולא עובדי כוכבים, אז גם לגבי תמורה, דווקא בני ישראל ולא עובדי כוכבים. עוד מה שנאמר לגבי קורבן שמביא עובד כוכבים, ואין מביא נסכים. הוא לא מביא נסכים של נדבה, אבל קורבנו טעון נסכין, דברי רבי שמעון. זאת אומרת, כשמביא קורבן, צריך עם הקורבן הזה, כשמקריבים את הקורבן של עובד כוכבים, צריך לנסח גם יין על המזבח. מנעני, מילה, מאיפה באמת אנחנו רואים מקור לדברים האלה. לתנו רבנן, פסוק אומר בענייני הנסחים, אזרח דווקא. דורשים מזה חז"ל הקדושים, אזרח מביא נסחים, ואין עובד כוכבים מביא נסחים. הוא לא יכול להביא נסחים משל עצמו. יכול, לא תאי עולתו תאונה נסחים. הייתי חושב שכשמביא קורבן עולה, שזה כל הדעות מודים שעובד כוכבים יכול להביא את הקורבן הזה, הוא לא יצטרך להביא עם זה אולי נסחים, אפילו לא משל ציבור, פה צריך לדייק. נסחים מעצמו הוא לא מביא, אבל אם הוא מביא קורבן, מביאים לו נסחים משל ציבור. אני הייתי חושב שלא צריך להביא לו נסחים משל ציבור. תלמוד לומר, כתוב בנסחים את המילה ככה, וכשכתוב ככה זה אומר שזה מעכב. אז זאת אומרת שגם אם מביאים עולה של עובד כוכבים, אבל גם בזה צריך להביא נסחים, כי זה מעכב העניין של הנסחים בעובד כוכבים, בעולה של עובד כוכבים. בהמשך של הברייתא מביאים דעה אחרת, דעה שחולקת על רבי שמעון, אמר רבי יוסי, רואה אני בכולן להחמיר. לפי דעתי, קורבן של עובד כוכבים זה בדיוק כמו קורבן של ישראל, אני חושב שצריך להחמיר עליו כמו קודשי ישראל. מה איתמה? מאיפה אתה לוקח את זה שצריך להחמיר בקורבן עובד כוכבים כמו בקורבן ישראל? להשם כתיב בי, הרי כתוב שם, מאיפה המקור שמשם לומדים שעובד כוכבים יכול להפריש נדרים ונדבות של קורבן? כי כתוב איש איש, מתי שמדברים על לבת קורבן. כתוב שם גם להשם. אז אם כן, זה אומר שהקורבן שלו הוא נחשב לגמרי כמו קודשי ישראל. ממשיך רבי שמעון בברייתא ואומר, במה דברים אמורים שאני אומר שקורבן של עובד כוכבים אין בו דין של מעילה, זה דווקא כשהוא מקדיש קורבן בקודשי מזבח, שזה כוונה קורבן, אבל בקודשי בדק הבית, אם הוא יקדיש חפצים להחזקה שוטפת ולתיקון בדק הבית של בית המקדש, מועלין בהן, אז ההקדש שלו זה הקדש כמו כל יהודי שמקדיש, ההקדש של עובד כוכבים יש לו גם כן דין של קודשי השם, ומועלים בו. מה הייתה? מה, מאיפה המקור לזה? דכי גמרינן, מעילה חטא חטא מתרומה. הרי לומדים דין מעילה בגזרה שווה חטא חטא מתרומה. בתרומה כתוב דווקא בני ישראל, אז כנראה גם במעילה דווקא בני ישראל. עכשיו, מעילה של מה אנחנו משווים לתרומה? דווקא מעילה של קודשים, דומיה דתרומה, דקדוש קדושת הגוף, שהקורבן הוא בעצמו קדוש, לעצמיותו שהוא הופך להיות קורבן, ולומדים, כמו שתרומה היא בעצמה קדושה, ככה גם מדובר פה על קורבנות שהם בעצמם קדושים. זה קדוש קדושת הגוף, אבל בקדושת בדק הבית, זה לא קדושת הגוף, זה קדושת דמים, רק השווי שלו קדוש, אז לא, זה אנחנו לא משווים לתרומה. יש הרי הבדל בין קדושת הגוף לקדושת דמים. קדושת הגוף, הכוונה שאת החפץ בעצמו, אנחנו עושים איתו דבר שקשור לבית המקדש. למשל, קורבן מקריבים על המזבח, תרומה, כהנים חייבים דווקא לאכול, יש לו קדושה בגופו. אבל קדושת דמים, הכוונה שאין בו קדושה בו בעצמו, אלא הקדישו אותו בשביל השווי שלו. הוא, כשרואים אותו, רואים בעצם כסף. הקדישו אותו כדי שיוכלו למכור אותו ולהרוויח ממנו כסף, ועם זה לפרנס את בית המקדש. אז בדבר כזה, באמת, לא ממעטים בגזרה שווה מתרומה שזה דווקא בני ישראל, אלא זה גם בעובדי כוכבים שמקדישים לבדק הבית כל מיני חפצים ודברים, יש להם ממש דין של מעילה כמו הקדש של בני ישראל. אמר רב יהודה, אמר רב, כל לא תעשה שבתורה, דרך כלל כשהתורה כותבת לא תעשה, אם אדם עובר על זה, קבל מלכות. אבל זה דווקא מדובר שעשה במעשה. אז הוא יהיה חייב מלכות. אם זה עבירה שלא תעשה, שהוא עושה מעשה, התורה אומרת לו, אל תעשה, והוא עשה. אבל אם זה לא תעשה, שלא נאמר על עשיית מעשה ממש, אלא על דיבור וכדומה, אם לא עשה במעשה, פטור. הגמרא מביאה תכף דוגמאות. שואלת הגמרא, וכלל ההוד, אליו שאין בו מעשה פטור? מה אתה רוצה להגיד? שתמיד, אם התורה אומרת לא לעשות משהו, ואדם עבר על הלא תעשה הזה, אבל הוא לא עבר במעשה, אלא הוא עבר בדיבור. הוא לא יקבל מלכות. והרי מימיר, אדם שלוקח בהמת קורבן ובהמת חולין, והוא אומר שהקדושה של הקורבן תעבור לבהמת חולין. התורה אומרת, לא ימירנו. דלאו שאין בו מעשה הוא. זה לא איזשהו מעשה שבן אדם מרים משהו, שובר משהו, כלום, זה לא איזה מעשה, זה רק דיבור. ולקי, אם האדם עובר על הלא תעשה, אז הוא כן מקבל מלכות. מאיפה אני יודע שהוא כן מקבל מלכות? דתנן, המשנה שלנו אומרת, לא שהוא רשאי להמיר. מה שכתוב, הכל ממירים, זה לא אומר שמותר לעשות את התמורה הזאת, לקחת בהמת חולין ולהעביר אליה את הקדושה של הקורבן. לא. אלא שאם המיר מומר, זאת אומרת, אם הוא עשה תמורה בבהמת חולין את הקדושה של הקורבן, אז בבהמת חולין גם כן יהיה קדושה, וסופק את ה-40, רגע, איך הוא מקבל מלכות? זה הרי לאו שאין בו מעשה, זה בדיבור בסך הכל. אמר לך רב, המשנה שלנו, המני, אתה יודע לפי מי הולכת המשנה שלנו? רבי יהודה היא, ולפי דעתו של רבי יהודה, דאמר, לאו שאין בו מעשה, בכל זאת לא קין עליו. שואלת הגמרא, רגע, המשנה שלנו זה לפי רבי יהודה, ומי מצית מוקמת למתניתין כרבי יהודה, והעוקימת לרישה דלא כרבי יהודה. אתה אומר, תחילת המשנה לא כמו דעתו של רבי יהודה. מאיפה אתה יודע שלא? דקטני, הרי המילה הראשונה במסכת, מה כתוב? הכל ממירין. אז שאלנו בדף הקודם, הכל לעיתוי אימי, מי עוד יכול לעשות תמורה שלא מוזכר בפורש במשנה? איש ואישה, מי עוד יש חוץ מהם? ואמרנו מי? לעיתוי יורש. זה בא לרבות, היורש שהוא ירש, קורבן שאביו הקדיש, גם היורש יכול לקחת בהמת חולין ולהעביר אליה את הקדושה של הקורבן. וזה לא כרבי יהודה שסובר שאי אפשר ליורש לעשות תמורה. אז מה רואים מכאן? שהמשנה שלנו זה לא כמו רבי יהודה, אז איך אתה עכשיו רוצה לתרץ כדי שיתאים לך? עם העניין הזה שלאו שאין בו מעשה אלוקין עליו, שזה דעתו של רבי יהודה, זאת אומרת שהמשנה פתאום כן הולכת לפי רבי יהודה, תחליט האם היא הולכת או לא הולכת כמו רבי יהודה. עונה הגמרא, באמת המשנה הזאת היא הולכת לפי רבי הקדוש, בוא נאמר. זה תנה, התנה ששנה את המשנה. היי תנה, סבר לה כבתי כמו רבי יהודה בחד, בעניין אחד לגבי זה שלאו שאין בו מעשה אלוקין עליו, וכן דלאו שאין בו מעשה אלוקין עליו, ופליג עלי בחד במשהו אחר, דווקא התנה של המשנה שלנו חולק על רבי יהודה. דילו רבי יהודה סבר, יורש אינו סומך ויורש אינו ממיר. יורש, שהוא מביא קורבן של אביו, לא נשען על ראש הקורבן בכל הכוח לפני שמקריבים את הקורבן, כי זה לא הקורבן שלו, הוא לא צריך לקיים את המצווה של סמיכה. אותו דבר, מה שנוגע לענייננו, יורש אינו ממיר, לפי דעתו של רבי יהודה, אם יורש קיבל קורבן מאביו, הוא לא יכול להגיד על בהמת חולין שהיא תהיה במקום הקורבן, ובזה התנה של המשנה לא מסכים עם רבי יהודה. ותנא דידן סבר, יורש סומך, יורש ממיר. עוד אומרת הגמרא, אמר רבי דיבר רבין, אמר רב עמרם, אמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן, משום רבי יוסי הגלילי. כל אחד אמר את זה בשם, זה שאחריו. כל לא תעשה שבתורה, התורה אומרת הרבה מצוות לא תעשה, בדרך כלל העונש על זה זה מלכות, אבל זה לא תמיד. עשה בו מעשה, לוקה. אם הוא עבר במעשה על הלא תעשה שבתורה, מקבל מלכות על המעשה הזה. לא עשה בו מעשה, פטור. כמו שראינו קודם, אבל כאן אנחנו מביאים עוד שלוש דוגמאות של אחד שלא עושה מעשה ובכל זאת הוא לוקה. חוץ מנשבע, אדם שנשבע לשקר, וממיר, אדם שממיר בבהמת חולין קדושה של קורבן, ומקלל חברו בשם, אדם שמקלל את חברו בשם השם, שם המפורש. אף על פי שבשלושת המקרים האלה לא עשה מעשה, הוא יהיה חייב מלכות. משום רבי יוסי ברבי חנינה אמרו, מקרה נוסף שאדם מקבל מלכות, אף המקדים תרומה לביקורים. אדם שלפני שהוא נותן ביקורים, הרי אדם שיש לו פירות, יש לו עץ של פירות משבעת המינים, ענבים, תאנים, רימונים, תמרים וכדומה. אז כשיוצא הפרי הראשון, סמן אותו, הוא צמח ראשון, וכשיגדל, ייקח אותו בתוך סלסלה מקושטת, יעלה אותו על, בזמנם היה שור, שור מקושט, מעלה אותו ככה לבית המקדש, בשמחה, בצורה מפוארת והכל. אחרי שבן המלך והפריש ביקורים, אז הוא מפריש את שאר תרומות ומעשרות, הוא מפריש תרומה גדולה לכהן. אם אדם קודם כל הפריש תרומה ורק אחר כך נתן ביקורים, גם הוא יקבל מלכות. שואלת הגמרא, נשבע מנהלן, מאיפה אתה לוקח שאדם שנשבע לשקר חייב מלכות, למרות שזה לאו שאין בו מעשה? אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר, אמר קרא, כי לא ינקה השם את אשר יישא את שמו לשווא. קדוש ברוך הוא לא מוכן לנקות למי שמזכיר שם שמיים לבטלה, שנשבע שבועה לשקר. אז דורשים חז"ל, דווקא בית דין של מעלה אין מנקין אותו, כי כתוב כי לא ינקה השם, אבל בית דין של מטה מנקים אותו. איך מנקים אותו? מלכין אותו ומנקין אותו. אמר לרב פאפה לאביי, ואימא לא תאבל לנקיות כלל. מי אמר לך שרק בית דין של מעלה לא מנקים אותו? אולי גם בית דין של מטה לא יכול לנקות אותו. אתה יודע מה הוא עשה? הזכיר שם שמיים לבטלה, נשבע לשקר. ואימא לא תאבל לנקיות כלל, אולי את החטא הזה אי אפשר לחפר. אמר לי, אז אביי ענה לו, אם כן לכתוב קרא לא ינקה. למה כתוב, כן ולשתוק, זה יעצור פה. השם למה לי, למה כתוב כי לא ינקה, השם. זה בשביל שתדייק, השם לא ינקה. בית דין של מעלה הוא דין מנקין אותו, אבל בית דין של מטה, מלכין ומנקין אותו על ידי המלכות האלה. אז אם כן למדנו לגבי שבועת שקר, אדם שנשבע, מקבל מלכות אפילו שזה לאו שאין בו מעשה. שואלת הגמרא, מי אמר לך שקר? אשכחן שבועת שווא. מה כתוב בפסוק? כי לא ינקה השם את אשר יישא את שמו לשווא. מה זה לשווא? לחינם, למשל. כן, אשכחן שבועת שווא. מה זה שבועת שווא? למשל, יש פה עמוד משייש, ככה הוא אומר, כלומר, זה המציאות במקום, באותו מקום, והוא אומר, לא, זה מזהב, העמוד הזה. כולם רואים שזה משייש, מה אתה אומר שזה מזהב? סתם, והוא נשבע שזה מזהב, זה נקרא שבועת שווא. אז על זה נאמר, כי לא ינקה השם. שבועת שקר מנהלן. אתה יודע שאם האדם נשבע לשקר, כמו שנראה תכף דוגמאות, גם אז הוא מקבל מלכות. רבי יוחנן, צריך לזכור שזה רבי יוחנן, כי תכף אנחנו נשווה עם משהו אחר שאמר רבי יוחנן. רבי יוחנן דידי אמר, פסוק הרי אומר, אחד מעשרת הדיברות, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, כי לא ינקה השם את אשר יישא את שמו לשווא. פעמיים את המילה לשווא. לשווא, לשווא, שני פעמים. אם אינו עניין הפעם השנייה לשבועת שווא, כי זה כבר כתוב הפעם הראשונה, תנאו עניין לשבועת שקר דלוקה. גם שבועת שקר, אדם שנשבע בשם השם מקבל מלכות. שואלת הגמרא, מתקיף לרבי אבאו, שבועת שקר איך ידם? על איזה מקרה של שבועה שאדם נשבע לשקר הוא מקבל מלכות? הנה אם אדם אמר, שהוא נשבע שלא אוכל. מחר לדוגמה הוא נשבע שהוא לא יאכל, והגיע מחר ואכל. אז מה אתה אומר, שהוא יקבל מלכות? אפילו שזה לאו שאין בו מעשה, כי הוא רק אמר שהוא לא יאכל, אבל זה כן מעשה, כי הוא הרי אכל. אתם, הגרסה פה, מעשה עבד. הוא עשה מעשה, אז אם כן ודאי שהוא יקבל מלכות, זה לא לאו שאין בו מעשה. כל לאו, אם יש בו מעשה, הוא מקבל מלכות. אם אתה צריך את הפסוק, אני מבין. כל לאו, שאדם עובר עליו במעשה, מקבל מלכות. ולמה, תגיד, על איזה מקרה אנחנו צריכים את הפסוק לשב? דמר שאוכל, שבועה שמחר הוא כן יאכל, אז מה הוא עשה? עכשיו הוא לא עשה שום מעשה, הוא רק אמר שאוכל. ולמחרת, לפי נצייר שנאמר הוא נשבע שמחר הוא לא יאכל, ולמחרת, אם הוא נשבע לפי הציור שהוא כן יאכל, ולמחרת הוא באמת לא אכל, הוא עבר על השבועה שלו ולא אכל. נו, אז פה זה לאו שאין בו מעשה. ההוא, לפי דעתו של רבי יוחנן מלאקי, רבי יוחנן אומר שכתוב לשב, לשב שני פעמים, פעם השנייה זה אדם שנשבע שבועת שקר. פעם אחת זה שבועת שב, פעם שנייה שבועת שקר. איזה שבועת שקר? הוא נשבע שהוא יאכל והוא בסוף לא אכל. כשהוא נשבע שהוא יאכל, הוא לא עשה מעשה. אחרי זה כשהוא לא אכל, הוא גם כן לא עשה מעשה. אז על זה אתה אומר, בכל זאת הוא מקבל מלכות. מה פתאום? רבי יוחנן אומר שהוא לא יקבל מלכות. הוא מלאקי והיתמר, שבועה שאוכל כיכר זה היום. ועבר היום ולא אכלה. בין רבי יוחנן ובין רבי שמעון בן לקיש, אמרי אינו לוקה. למה? כל אחד סיבה אחרת. רבי יוחנן, זה מה שמעניין אותנו, כי אנחנו רוצים בעצם להוכיח סתירה בדברי רבי יוחנן. רבי יוחנן אומר אינו לוקה. למה? דלאו שאין בו מעשה הוא. וכל לאו שאין בו מעשה, אין לוקין עליו. נו, אז אם כן רואים מפה שרבי יוחנן סובר, שבשבועת שקר, שהמקרה היחיד הוא לאו שאין בו מעשה, אין לו קין עליו, אז איך אתה אומר שמה שכתוב פעמיים לשווא, הפעם השנייה בא ללמד על שבועת שקר, במקרה שאין בו מעשה. טוב, תכף נדבר על זה. וריש לקיש אמר אינו לוקה, הסיבה היא, משום דאב עלי התראת ספק. הרי בשביל שהוא יקבל עונש של מלכות, חייבים להזהיר אותו. האדם, אם לא מזהירים אותו, לא מטרים בו, הוא לא יקבל עונש. אין עונשים, אלא אם כן מזהירים. עכשיו אתה מגיע ומטרה בו, אתה נשבעת הרי שאתה תאכל את הכיכר הזה היום. נו, אז למה אתה לא אוכל? מה תגיד לו, למה אתה לא? מי אמר לך שהוא לא אוכל? אולי הוא יאכל את זה עוד 10 דקות. לך תטרה בו עוד 10 דקות, אתה צריך לאכול את הכיכר הזה. אתה לא יכול לטרות בו, כי אולי הוא יאכל את זה אחר כך. אתה לא רואה אותו עושה מעשה לא בסדר, שאתה יכול לטרות בו, אל תעשה את המעשה הזה. כי הוא אמר שהוא יאכל את הכיכר הזה היום. הוא לא חייב לאכול את זה בבוקר, הוא לא חייב לאכול את זה בצהריים. וגם בערב, אתה לא יכול לצמצם בדיוק מתי נגמר היום ולהטרות בו ממש לפני כן. אז לכן, מכיוון שזו התראה של ספק, לא לוקים עליו. בכל התראת ספק אין לוקין עליו. אבל בכל אופן, מה רואים מפה? שלפי דעת רבי יוחנן, הוא אומר על המקרה הזה של אדם שנשבע שבועה שאוכל, ולא אכל, כיוון שזה שבועה שאין בו מעשה, אין לו לוקים עליו. אז איזה מקרה של שבועת שקר לומד רבי יוחנן מהפעם השנייה שכתוב לשב, שהבן אדם מקבל מלכות? אלא אמר רבי אבאו, תהי באכלתי ולא אכלתי. אדם נאמר לא אכל, והוא נשבע שהוא אכל. אדם לא אכל, והוא נשבע שהוא כן אכל. ועל זה אומרת התורה שלמרות שזה זה לא מעשה, זה לאו שאין בו מעשה, בכל זאת לוקים עליו. שואלת הגמרא, ומה ישנה דקה מרבה, אכלתי ולא אכלתי, ולא מי אוכל ולא אוכל. הרי זה גם כן לאו שאין בו מעשה, אז רבי יוחנן גם בזה יסבור, אין לוקין עליו. אמר רבה, בפירוש, ריבתה תורה שקר דומה לשב. תורה הרי מדמה בין שבועת שב לבין שבועת שקר. איך אני יודע? מאיפה אתה יודע ששבועת שקר, האדם מקבל על זה מלכות? כי משווים, כתוב הרי פעמיים לשב, אחד מהפעם השנייה לומדים לשבועת שקר, אז זה צריך להיות דומה, כי לומדים את זה מאותו מקום. אז אם כן, מה שב לשעבר? מה זה נקרא מהאדם נשבע לשב? שלוקח דבר שכולם יודעים שהוא במצב מסוים, למשל כמו הדוגמה שהזכרנו, עמוד משייש, כולם יודעים שזה משייש. אבל מה זה כולם יודעים שזה משייש? זה בעתיד יהיה שייש? לא. עכשיו שייש, בעבר היה שייש. והוא נשבע שזה מזהב. זה נקרא שבועת שווא. כל הדוגמאות של שבועת שווא זה על דברים שבעבר כבר. זה לא על דברים של העתיד. אז אם כן, אותו דבר, אף שקר, שבועת שקר, זה גם צריך להיות לשעבר. לכן אני אומר שאכלתי ולא אכלתי, אם אדם נשבע למשל שהוא אכל, ובסוף מתברר שהוא לא אכל. זה שבועת שקר, ולמרות שזה לאו שאין בו מעשה, לא כן עליו. שואלת הגמרא, איתי ורבי ירמיה לרבי אבאו, יש משנה במסכת שבועות. המשנה אומרת ככה, שבועה שלא אוכל כיכר זו. בסדר, הבנתי. הוא נשבע שהוא לא יאכל לחם מסוים. שבועה שלא אוכלנה, פעם שנייה הוא אמר, על אותו לחם. שבועה שלא אוכלנה, פעם שלישית, על אותו לחם, שלושה שבועות, שלוש שבועות. ואכלה בסוף, מרוב כל השבועות שהוא נשבע, בסוף הוא אכל את הכיכר הזאת. אינו חייב אלא פעם אחת מלכות. וזוהי, זה דוגמה של שבועת ביטוי, אדם התבטא, שהוא לא יאכל, כיכר זה, שחייבין על זדונה, אם הוא במזיד אכל בסוף, מהכיכר שהוא נשבע לא לאכול, הוא יהיה חייב מלכות, ועל שגיגתה, אם הוא בשוגג בסוף אכל מהכיכר הזה, הוא יהיה חייב קורבן, קורבן חטאת, של עולה ויורד. למה זה נקרא עולה ויורד? כי זה תלוי אם הוא עשיר או שהוא לא עשיר. אם הוא עשיר, הוא מביא לקורבן חטאת או כבשה או סעירה. אם הוא עני, הוא מביא שתי עופות, אחד לחטאת ואחד לעולם. ואם הוא עני שבעניים, דלי דלות, אז הוא מביא מנחת חוטה, מנחה של תבועה, של מהצומח. עכשיו, הברייתא כאן כותבת, המשנה כאן כותבת, זוהי שבועת ביטוי. למיעוטי מאי, איזה מקרה אנחנו אומרים שאדם נשבע והוא לא יהיה חייב במזיד מלכות? שבועת ביטוי, איזה? לאו למיעוטי, אכלתי, אדם נשבע שהוא אכל, בסוף יתברר שהוא לא אכל. או ולא אכלתי, הוא נשבע שהוא לא אכל, בסוף יתברר שהוא כן אכל. אז על זה המשנה באה לדייק, דלא להקי, שהוא לא יקבל מלכות על המקרה הזה. למה? כי התורה אומרת, איזה מקרה באדם שנשבע לשקר הוא יקבל מלכות, דווקא אם הוא נשבע להערה או להיטיב. ככה לשון של הפסוק. הכוונה לעתיד, אבל אם הוא נשבע מה היה פעם, כן אכלתי, לא אכלתי, אז על זה הוא לא יקבל מלכות אפילו אם זה במזיד. אבל בכל אופן רואים מפה, שאדם נשבע, אכלתי ולא אכלתי, לא מקבל מלכות, אפילו במזיד, אז כאשר רבי אבאו שאמר שזה למעשה כן מקבלים על זה מלכות. תהי בה, אכלתי ולא אכלתי, שמקבלים על זה מלכות. אומרת הגמרא, לא, אל תדייק ככה מהמשנה, אלא תדייק אחרת. זוהי דעל שגגתה מייטי קורבן. דווקא המקרה הזה שבאדם נשבע, שהוא יאכל כיכר זה, ובסוף הוא לא אכל את הכיכר, אם זה היה בשוגג, הוא מביא קורבן. אבל אכלתי ולא אכלתי בעבר, לא מייטי קורבן. אז אם בסוף מתברר שהוא נשבע לשקר, הוא לא יצטרך להביא קורבן. כי זה הלשון עבר. ומאני, לפי מי הולך את המשנה הזאת? רבי ישמעאל היא, דעתו של רבי ישמעאל דאמר, אינו חייב להביא קורבן על שבועה לשקר בשוגג, אלא על העתיד לבוא. אבל פה הוא נשבע, אכלתי ולא אכלתי בעבר, אז הוא לא יהיה חייב מלכות אפילו שהוא נשבע לשקר בשוגג. אבל מלכה, יקבל מלכות, לקי הוא יקבל מלכות אפילו אם הוא נשבע לשקר על העבר. שואלת הגמרא, אימא סייפה, תראה את המשנה הבאה במסכת שבועות. המשנה הקודמת דיברה לגבי שבועת שקר. שנה הבאה מדברת לגבי שבועת שווא. היא מביאה שם ארבע דוגמאות. אחת מהדוגמאות זה למשל, אדם שנשבע על עמוד משייש, שזה מזהב. אז כתוב על הדוגמאות האלה, זוהי שבועת שווא, שאדם נשבע על משהו שכולם רואים שזה משהו אחד, הוא נשבע שזה אחרת. שחייבין על זדונה במזיד מלכות, ועל שגגתה, אם זה היה בשוגג, בלי בשגגה, לא בכוונה, פטור מקורבן. עכשיו, זוהי למיעוטי, מה זה בא למעט? באיזה מקרה אנחנו לא נאמר ככה? לאו למיעוטי, אכלתי ולא אכלתי. שדווקא במקרים שהמשנה הוא יקבל מלכות אם הוא עשה את זה במזיד, אם הוא נשבע במזיד. אבל אם אנחנו מדברים על העבר, אכלתי ולא אכלתי, הוא לא יקבל מלכות. כשאל רבי אבאו שאמר שכן מקבלים מלכות לשון עבר, אם אדם בסוף עבר על השבועה שלו במזיד, אומרת הגמרא לא, זוהי דל שגגתה, אומרים על שוגג, הלשון זוהי לא הולך על מזיד אלא על שוגג, פטור מקורבן, אבל אם הוא שיקר בשוגג, אכלתי ולא אכלתי לשון עבר, מה הייתי קורבן? אז הוא כן יהיה חייב להביא קורבן. ומאני, לפי מי הולכת המשנה הזאת? רבי עקיבא ידע אמר, מביאין קורבן, אדם שנשבע לשקר, אפילו אם הוא נשבע לשקר לשעבר, הוא אכל והוא נשבע, לא אכלתי וכדומה. שואלת הגמרא, והאמרת רישא, הרי אתה הסברת את המשנה הקודמת לגבי שבועת שקר, שזה רבי ישמעאל, שמה? שרבי ישמעאל אומר שאם אדם שיקר, נשבע לשקר על מה שהיה בעבר, הוא לא מביא קורבן. אז איך אתה עכשיו אומר שהמשנה הבאה הולך לפי דעתו של רבי עקיבא, שהוא כן יהיה חייב, קורבן, כשהוא נשבע לשקר בלשון עבר? אומרת הגמרא, אלא, מדי סיפא רבי עקיבא, שאדם שנשבע לשקר כן מביא קורבן, אפילו לשון עבר, אפילו אם נשבע למשל אכלתי ולא אכלתי, בסוף מתברר שהוא שיקר, הוא צריך להביא קורבן כשזה היה בשוגג. אז מזה שאנחנו רואים שהמשנה שעוסקת לגבי שבועת שווא, דהיינו הסיפא, המשנה השנייה, עוסקת לפי דעתו של רבי עקיבא, רישנה מרבי עקיבא. ומה שכתוב ברישה, זוהי, זוהי זה מקרה שחייבים על זדונו מלכות ועל שגרתו עולה ויורד, לאו למיוטי מקורבן של אכלתי ולא אכלתי, שאז הוא יהיה פטור מקורבן. לא, הוא יהיה חייב בקורבן משוגג. אלא אומרת הגמרא, הרישה של אדם שנשבע לשקר, למיעוטי, זה בא למעט, שהוא לא יהיה חייב מלכות, אם הוא עבר על השבועה שלו בשוגג, זה מדובר על מקרה שהוא נשבע אוכל, ובסוף בשוגג ולא אכל. שאז הוא יהיה פטור מקורבן, אם הוא עשה את זה בשוגג. שואלת הגמרא, ומה הישנה? מה שונה המשנה הראשונה לגבי שבועת שקר, שאמרנו, זוהי, זה בא למעט שבועת שקר של אדם שנשבע אוכל, ובסוף הוא לא אכל. הוא נשבע לעתיד שהוא הולך לאכול, בסוף הוא לא אכל, ואמרנו שבמזיד הוא לא יקבל מלכות. לעומת זאת, במשנה השנייה אמרנו, שמה שכתוב זוהי, זה בא למעט אדם שנשבע לשקר בלשון עבר, הכוונה הוא נשבע אכלתי, ובסוף מתברר שהוא לא אכל, או לא אכלתי, בסוף מתברר שהוא כן אכל, ובמקרה כזה אנחנו אומרים שזה בא למעט מקורבן אם זה היה שבועה בשוגג. למה פה אתה אומר שזה מדבר על העתיד במשנה הראשונה, ופה אתה אומר שזה מדבר על העבר במשנה השנייה? עונה הגמרא, אתה יודע למה זה שונה בין שתי המשניות האלה? הסיבה שזה שונה זה פשוט בגלל שפשוט אנחנו צריכים לדייק בלשון של המשנה. משום שהמשנה הראשונה דקאי בלהבא. המשנה הראשונה עוסקת באדם שנשבע שבועת שקר. הוא נשבע מה הוא הולך לעשות, בסוף הוא לא עשה. לכן ממעט להבא, ממעטים גם כן שבועה מה שמאדם נשבע להבא. אבל קאי בלהבא ממעט לשעבר, מסתבר שאם המשנה עוסקת כרגע על מה שיהיה לעתיד, היא תמעט משהו שעוסק לשעבר, לא. אבל לעומת זאת המשנה השנייה שוודאי עוסקת בעבר, כי הרי שאדם נשבע שבועת שווא, הוא נשבע בעצם על דבר שידוע לכולם שזה דבר מסוים, והוא נשבע שזה לא ככה. הדבר המסוים הזה בעבר היה ככה, וכרגע הוא ככה, ובזמן השבועה הוא נשבע בעצם על העבר, אז זה כן יכול למעט על העבר. עכשיו למעשה דיברנו שכל לאו שאין בו מעשה אין לוקים עליו, חוץ משלושה מקרים. כאן הגמרא עוברת אחרי שדיברנו לגבי אדם שנשבע לשקר, שזה מקרה ראשון, אנחנו עוברים למקרה השני, ומימיר, אדם שמימיר, לוקח בהמת חולין ומכניס בקדושה של קורבן, הוא יהיה חייב מלכות. אמר לרבי יוחנן לתנה, לא תתנה ומימיר. מה אתה אומר? שזה לאו שאין בו מעשה ובכל זאת מקבלים על זה מלכות? אני מסכים איתך שמקבלים מלכות על תמורה, כמו שהמשנה אומרת במפורש, אבל אל תגיד שזה לאו שאין בו מעשה. ומשום בדיבורו עשה מעשה, כי פה זה לא נקרא לאו שאין בו מעשה. יש פה מעשה, אמנם הוא דיבר, אבל עם הדיבור שלו הוא הכניס קדושה בבהמת חולין. אז זה גם נקרא מעשה, כי עד עכשיו הבהמה הייתה חולין. עכשיו היא נקרא קדושה וקדושה תמורה. המקרה השלישי, שאנחנו אומרים שלמרות שזה לאו שאין בו מעשה, לוקין עליו, המקלל את חברו בשם השם. מנהלן, מאיפה אנחנו יודעים שהוא מקבל על זה מלכות? אמר רבי אלעזר, אמר רבי יושעיה, אמר קרא. פסוק אומר ככה, אם לא תשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת הכתובים בספר הזה, להירא את השם הנכבד והנורא הזה, את השם אלוקיך. איך אני ירא מהשם הנכבד והנורא הזה? אז הגמרא מבינה שזה לכאורה מדובר פה, שבאדם מקלל את חברו בשם השם. ומה העונש? וכתיב, הפסוק הבא אומר, ויפלי השם את מכותיך. מה זה ויפלי? הפלאה הזו איני יודע מהו, איזה עונש זה. כשהוא אומר בדיני מלכות, והפילו, מלשון והפלי, והפלי והפילו, והפילו השופט ועיקהו לפניו. אז מה שכתוב, ויפלה, ואומר הפלאה זו מלכות, אז זה העונש, בן אדם שקילל את חברו בשם השם. שואלת הגמרא, אימה, אולי נאמר שהפסוק, הוא לא אומר פה שמדובר על אדם שקילל את חברו בשם השם. כתוב פה, להיראה את השם הנכבד והנורא הזה, את השם אלוקיך. אולי הכוונה אפילו לא להישבע שבועת אמת. ולא מדברים פה בכלל על אדם שמקלל את חברו בשם השם. אדם שנשבע שבועת אמת, היא חייב מלכות. שואלת הגמרא בעד יכתיב, התורה כותבת שמותר להישבע שבועת אמת. שבועת השם תהיה בין שניהם, כשרוצים לברר בין אדם לחברו, אם הוא משקר או לא משקר בדיני ממון, אז התורה אומרת שהנתבע היא שווה. אומרת הגמרא, אימה, אולי הייתי אומר, אנה מילי, שבאמת יש אפשרות להישבע שבועת אמת, לפעס את חברו בשביל שהוא יאמין לו, לכן הוא נשבע. אבל עדיין מלכות הוא יקבל על זה שהוא נשבע בשם השם. אבל מילקה לילקי, הוא יקבל מלכות. מה זאת אומרת? אתה בא ואתה לא ירא את השם הנכבד, אתה נשבע. מה רוצה להגיד כזה סוג סברה? שלמרות שמאדם עשה מעשה בשביל להוציא את עצמו מידי חשד, אבל תכלס הוציא שם שמיים, אז אמנם זה לא לבטלה, אבל הוא יחייב על זה מלכות. אומרת הגמרא לא מציתה, אמרת, אי אפשר להגיד דבר כזה. דכתיב הוא בשמו תשבע. התורה מתירה לנו להישבע בשם השם. אומרת הגמרא, לא, זה לא מה שבאדם יכול להישבע. ההוא מבא אלי לכדי רב. זה בא בשביל החידוש של רב. דאמר רב גידל אמר רב, מניין שנשבעים לקיים את אחד מהמצוות, כדי שבאדם לא יחזור בו. הוא רוצה לקיים איזה מצווה, שהוא יוכל להישבע וישאר עם המצווה הזאת. שנאמר, הפסוק אומר בתהילים, שדוד המלך אומר, נשבעתי ואקיימה לשמו משפטי צדקך. זאת אומרת, באדם יש לו רשות להישבע, בשביל לקיים אחד מהמצוות. עכשיו, זה לא הלכה, אי אפשר ללמוד מהפסוק בתהילים הלכה. אז מאיפה לומדים שזה הלכה למעשה? מה שכתוב, ובשמו תשבע. אומרת הגמרא, אבל עדיין איך אנחנו נדע לאדם שמותר לו להישבע בשבועת אמת? אומרת הגמרא, אכתיב קרא אחרינה ובשמו תשבע. אז אם כן, מפה אנחנו כבר לומדים שמאדם מותר לו להישבע שבועת אמת. אלא למה היא אתה? מה בכל זאת מגיע הפסוק שהפסוק אומר, להירא את השם הנכבד והנורא הזה, את השם אלוקיך? למקלל את חברו בשם, ועל זה כתוב ויפלה שהוא מקבל מלכות. שואלת הגמרא, ואימא למוציא שם שמיים לבטלה, על זה נאמר שהוא יקבל מלכות. שואלת הגמרא, מי גרם ממקלל את חברו בשם, ממוציא שם שמיים לבטלה? עצם זה שהוא מקלל את חברו בשם, מוציא שם שמיים לבטלה, זה לא לבטלה, זה לקלל. אז אם כן, אם מוציא שם שמיים, אם מקלל את חברו, מזכיר שם שמיים, וזה לבטלה בוודאי, אז שיקבל מלכות, על עצם זה שהוא הזכיר שם שמיים לבטלה. אומרת הגמרא, לא זה השאלה. ענן הכי קקשי עלן, השאלה שלנו היא קצת מעבר. אימה, אולי נאמר, מוציא שם שמיים לבטלה, הוא שהוא עבר רק על איסור אחד, תסגלי במלכות, מספיק שהוא יקבל מלכות לחפר עליו. אבל מקלל חברו בשם, כיוון דקעביד תרתי, הוא עשה פה שני דברים. דבר ראשון, דקמפיק שם שמיים לבטלה, שום זה שהוציא שם שמיים לבטלה. ודבר שני, וכמצייר לי לחברי, הוא מצייר את חברו, הייתי אומר לו, תסגלי במלכות, המלכות יעזור על זה שהוא הוציא שם שמיים לבטלה, אבל לא על זה שהוא צייר את חברו. אומרת הגמרא, לא מצי תמרת, אי אפשר להגיד שהפסוק הולך, מה שכתוב, להיראה את השם, הפסוק הזה הולך על רק לא, שלא הוציא שם שמיים לבטלה. למה? דכתיב, לא תקלל חרש. הפסוק אומר שלא לקלל אדם חרש, בין כללה סתם, בין כללה בשם השם. והיא אמרת בשלמה, שהפסוק לירו משם השם הנכבד והנורא, מדבר לא לקלל את חברו. אז אני מבין, מאיפה כתוב איסור? הרי כל לב, כל פעם כשנותנים לבן אדם עונש, שהתורה מביאה עונש שאדם צריך לקבל, לפני, במקום אחר התורה גם כותבת אזהרה לא לעשות מעשה מסוים. זאת אומרת, מקום אחד התורה כותבת אזהרה, ובמקום אחר התורה כותבת את העונש. לא אנש, אלא אם כן יזהיר, זה מין כלל. אז אני יכול להגיד שההזהרה לא לקלל, זה לא לקלל חרש. והעונש, זה מה שכתוב, איך שקראנו את זה, להיראה את השם הנכבד והנורא הזה, את השם אלוקיך, ואחר כך כתוב, ואם לא, ויפלא השם אלוקיך, ויפלא השם את מכותך, זה הכוונה שהוא יהיה חייב מלכות. במובן, יש גם הזרה וגם עונש. כי אני אעמוד בשלמה לקלל את חברו, הזרתי מאחה, אז מובן שהזרה היא מלא תקלל חרש, והעונש זה לראה את השם הנכבד. דכתיב, לא תקלל חרש, כמו שאמרנו. אלא היא אמרת שהפסוק שכתוב להיראה את השם הנכבד והנורא, העניין הזה של מלכות, זה מדובר לגבי מוציא שם שמיים לבטלה, הזרתי מאיך, איפה יש הזרה לא להוציא שם שמיים לבטלה, שעל זה מגיע העונש של הפסוק שלנו. אומרת הגמרא, למה לא? מה, אתה מחפש פסוק שהתורה מזהירה לא להוציא שם שמיים לבטלה? והכתיב את השם אלוקיך תירא ואותו תעבוד. זאת אומרת, מזהירים אותך לירוא מהשם אלוקיך, לא להזכיר שם שמיים לבטלה. אומרת הגמרא, נכון שזה הזהרה, אבל כתוב פה במצוות עשה, את השם אלוקיך תירא, לא כתוב פה מה לא תעשה. אז הזהרת עשה הוא, זה לא נקרא הזהרה. בשביל ההזהרה שהיא לפני העונש, צריך שזה יהיה הזהרה בלשון שלא תעשה. ולכן חייב להיות שהפסוק הזה מדבר לגבי אדם שמקלל את חברו בשם, ויש פה הזהרה לא תקלל חרש, והעונש הוא מה שכתוב, להיראה את השם הנכבד והנורא הזה, את השם אלוקיך, שאם לא, אם לא תשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת, מפלא השם, שזה הכוונה העונש של מלכות. עד כאן השיעור על דף ג'.